שלום לכולם ולכולן, אתם על אפריקן בכאן תרבות. בכל תוכנית אנחנו מדברים על אומנות, תרבות ואקטואליה שחורה מאפריקה ומרחבי העולם. אפשר להזין לנו דרך האתר או באפליקציה של כאן וכהסקט בכל סימני הסקטים והמוזיקה. על ההפקה היום טל ניסן, טכנאי השידור הוא משה מושקוביץ, על העריכה אלעד ברנוי, אני אור טל מוגוס, בואו נתחיל. היום בתוכנית נדבר על פמיניזם מול שחורות, ננסה להבין מהו המקור לסטפס, נדבר על ההדסטארט, הספר שמספר את סיפורו הייחודי של הכדורגלן הישראלי ממוצא אתיופי ברוך דגו, נשמיע את שיר השבוע שאתם, מאזיני ומאזינות אפריקן, בחרתם, ונדבר על חיבורים מוזיקליים מעניינים בין מזרח תיכון לאתיופיה, אבל לפני הכל, כותרות. אז חנוכה פה וחג שמח לכולם, ולכבוד החג המואר ביותר בשנה, החלטנו לשים זרקור על פינות חשוכות בהיסטוריה ובהווה. אז השבוע בשני לדצמבר 1949, אישרה העצרת הכללית של האום את האמנה לביטול הסחר בבני אדם וניצול אחרים. הסטנדאפיסט דייב שפל במופע האחרון שלו ככה הזכיר את היום הזה, והוא אמר ככה בבדיחות הדעת שזה היום שבו העבדים והשפחות השעבר גילו שהם משוחררים. אז החל מסוף המאה ה-18 החלה לפעול בבריטניה ובארצות הברית התנועה לביטול העבדות. עד אמצע המאה ה-19 העבדות בוטלה כבר ברוב המדינות המתועסות וברוב מדינות דרום אמריקה. בארצות הברית המתח סביב הנושא הזה הלך וגדל בין אדונים שלא הסכימו לוותר על כוח עבודה זול או נשים שלא ראו בשפחות לשעבר כשוות. בשנת 1861 המחלוקת על העבדות הובילה לפרישת 11 מדינות דרומיות והקמת הקונפדרציה, מה שהוביל בהמשך לפרוץ מלחמת האזרחים האמריקנית בין הדרום לצפון. בסיום המלחמה בשנת 1865 העבדות נאסרה במסגרת התיקון ה-13 לחוקת ארצות הברית. במדינות אחרות בעולם, כמו למשל ברזיל והאיים הקריביים, היא בוטלה בסוף המאה ה-19, ובמהלך המאה ה-20 גם מדינות ערב ואפריקה הצטרפו לשינוי. למרות סיומה הרשמי של העבדות בארצות הברית בשנת 1865, דיכוי השחורים התקיים במשך 100 שנים נוספות באמצעות אלימות, איומים וחוקים מפלים, לרבות שלילת זכות ההצבעה ומניעת זכויות בסיסיות נוספות. היום קצת קשה להאמין שאמריקה החייכנית, המודעת חברתית, הלוחמנית, סירבה לתת לעבדים ולשפחות לשעבר להרגש כאזרחים שווי זכויות. נעבור להווה. מדינת ישראל הכריזה שהיא תעלה את העולים מאתיופיה בתחילת השבוע. מה שנעלם בהכרזה הזו הייתה העובדה שגם הפעם מדובר לכאורה בעלייה מצומצמת של כ-3,000 איש ומקרבה ראשונית בלבד. בשבוע לפני כן, ילד כבן 9 מקרב הקהילה היהודית בגונדר נהרג מירי טועה. דודו של הילד שמתגורר בישראל קרא להעלות את הממתינים בקהילות המעבר, והחל שהטרגדיות האלו יסתיימו בקרוב. לפני שנעבור לשיר, וכמידי שבוע, נמנה את ימיו של אברה מנגיסטו, שנמצא כבר 2,642 ימים בשבי חמאס, ונאחל לשובו במהרה. אפריקן, כאן תרבות. אז דיברנו על היום שבו העבדות בוטל על ידי האום, אותו אירוע שבו העבדים והשפחות גילו שהם משוחררים. אבל מה שמעניין הוא שהמאבק לביטול העבדות שהשפיע באופן משמעותי על ראשיתו של המאבק לזכויות האישה, זכה דווקא להתעלמות מצד הנשים הלבנות. הנשים האמריקניות הלבנות לא רצו לקשר בין המאבק הצודק הזה למאבק הצודק שלהן, ולא ראו בנשים השחורות כשותפות שוות. אז למה בעצם? אילו נשים נלחמו למען שינוי, ומה קורה היום במובן הזה? איתי על הקו האקטיביסטית רחל גיל יוסף, שתצלול איתנו חזרה להיסטוריה. שלום לך.
היי.
שלום, ערב טוב.
זה כיף להיות איתך.
אז ספרי לנו, איך בעצם המאבק לביטול העבדות השפיע על זכויות הנשים?
קודם כל, הוא השפיע דרמטית, ואפשר להגיד שהוא בעצם הרוח החיה, ומה שהתחיל את התנועה הזאת להיות הרבה יותר משמעותית בארצות הברית ובעולם בכלל. באופן עקרוני, מה שקרה בתנועה הזאת של ביטול העבדות, היה שפעם ראשונה מישהו אמר את הדבר הכי דמוקרטי, הכי רדיקלי והכי הגיוני, ששוויון הוא לכולם. זאת אומרת, אם עד לפני כן כל קבוצה נאבקה על מה שכואב לה ועל העוולות שנעשו כלפיה, התנועה לביטול העבדות עשתה קשר בין כל המופעים של אי שוויון, ובעצם אמרה שיש קשר בין הדברים האלה, ופעילים מרכזיים ראו את עצמם שותפים לכל המאבקים האלה, ועודדו ממש נשים וגברים להיות חלק מתוך המאבק הזה, גם של ביטול העבדות וגם של המאבק הפמיניסטי. למרות שהנשים הפמיניסטיות פחות רצו את הדברים
רגע,
האלה.
רגע, אבל לפני כן, למה בכלל הם מחו? זאת אומרת, היה להם על מה למחות? מה היה חסר להם?
מדברת על הנשים.
כן, הנשים הלבנות.
כן, הנשים הלבנות זה נשים שכן ידעו לקרוא ולכתוב, נשים שככה המצב הכללי שלהם היה הרבה יותר טוב מקבוצות אחרות, אבל הנשים האלה רצו השתתפות פעילה בכל המרחב הציבורי, בכל המערכות הפוליטיות, אחרי שכבר הייתה להם את היכולת גם להחזיק בקניין וגם את היכולת להצביע. הם ראו את עצמם כשוות ערך לגברים, הגיוני לגמרי, אבל הם רצו יותר, כי מבחינתם, אם יש לנו את הדברים האלה, אז אנחנו רוצות לתותפות מלאות, רוצות חופש, אנחנו רוצות שוויון. אבל גם בנקודת מבט הזאת יש הרבה 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 עיוורון, כי אנחנו רואות נשים שנבקות לשוויון, אז אנחנו רואות טוב, הגיוני שהן יהיו הראשונות להיות שותפות מרכזיות של מי שמתנגד לעבדות. אבל זה לא היה ככה, כי זה גם באיזשהו מקום גורם להם להסתכל על עצמם ולהגיד, רגע, לי יש את מה שיש לי, לא רק כי עשיתי את המאבק, הזה, אלא גם כי אני לבנה. זה מאמת אותם עם, האי שוויון האינרנטי שיש בחברה הזאת.
ואיך האי שוויון הזה בעצם התבטא?
איך זה התבטא? אני חושבת שזה התבטא בכל מופע במרחב הציבורי, אם זה במרחב הכלכלי-חברתי, ואפילו במקום הזה שאין לא מצליחות להבין שהמאבק של אדם שחור, או שאישה שחורה, בעיקר אבל גבר שחור, זה בעצם מאבק כמה שהוא הרבה יותר בסיסי, על הזכות לחיים וביטחון. וגם אחרי שהם השתחררו מהעבדות, הם עדיין מחפשים את הלגיטימציה כבני אדם. זה לא שהם לא בני אדם, זה פשוט החברה בכל מקום משטרת אותם. הם אמנם חופשיים, והם זכו להשתחרר, אבל אין פה מישהו שבא ואומר, אוקיי, הנזק שנעשה לכם הוא נזק בל יתואר, וצריך לפצות אתכם כמו שמפצים כל אדם שנזק בצורה מסוימת. ופה לא רק שהם לא מקבלים איזשהו פיצוי, אנחנו רואים פה דורות על גבי דורות של קהילות שנאבקות על הדבר הכי בסיסי בעולם, שזה החופש לחיות, החופש ללכת ברחוב מבלי שאתה תמושטר, ומבלי שמישהו יחליט עבורך מה הם עשו לחייך.
בוא נדבר על הנאום של Ain't I'm a Woman.
נאום מאמן.
בוא נדבר על זה.
אני חושבת שכאילו נורא נורא חסר הכל הזה גם היום, של אישה שבאה ואומרת, אתם לא רואים בי לא אישה, וגם מבחינת הצבע היא עדיין...
מי זו האישה הזו?
זו אישה שהיא גדלה כשפחה. אישה שנמחרה בעסקה של $100 עם עדר כבשים, שאימא שלה הגיעה, ההורים שלה נבחרו והגיעו לארצות הברית בגלל עבדות, והבעלים שלה פשוט ראה בה כרכוש, חיתן אותה עם אחד העבדים כדי שיהיו לו עוד עבדים. ואישה שלמרות כל מה שהיא עברה ושהייתה אנאלפביתית והיו לה חיים מאוד קשים, האישה הזאת היא האישה הראשונה שהלכה לבית משפט וזכתה פעמיים במשפטים בארצות הברית, ושהמשפט הראשון הוא בעצם על זה שהיא מתנגזת לכך שהבעלים שלה מוכר את הבן שלה לעבדות באלבמה, למרות שבניו יורק שבה היא חיה זה היה אסור. זאת אומרת, זו אישה שבאה ואין לה כסף, אין לה מעמד, אין לה תמיכה, היא באה, היא עושה היסטוריה. זו אישה שכאילו במבט לאחור קשה להבין מאיפה הכוחות האלה לעמוד מול מערכת כזאת וגם לזכות.
ואם את מנסה ככה לזהות כאילו באמת מאיפה הכוחות האלה היו, איזה הסבר את יכולה לתת?
אני חושבת שאמונה פנימית של שכנוע פנימי, שהיא מבינה שמה שנעשה זה לאי צדק, ומתוך התפיסה הזאת שהיא גם פעילה בתוך התנועה לזכויות עבדים ולשחרור עבדים, והיא, בסיס התפיסה שלה זה ששוויון הוא לכולם, גם לנשים, והיא גם מבינה את זה שאי אפשר להפריד ואי אפשר גם לדרוש מנשים שחורות להתמקד או במאבק לביטול העבדות או במאבק לזכויות האישה. אין דבר כזה. מבחינתה שתי המאבקים האלה חשובים ושתיהם מופעים של אותו קלקול של האי שוויון ושל העליונות הלבנה.
אז אותה טרוס באמת הייתה דמות כזאת, את יודעת, אחת מהפעילות האמריקניות החשובות והידועות ביותר. אבל תני רגע לשאול אותך שאלה. האם הפמיניזם הוא לבן? הוא מיועד אך ורק לנשים לבנות?
ממש לא. אני בעיניי פמיניזם אמיתי, זה פמיניזם לכולם, זה פמיניזם ש... אני חושבת אפילו אחת הנשים הכי פמיניסטיות שאני מכירה זאת אמא שלי, ואני לא חושבת ש... המושג הזה בכל הסוציולוגיה וכל הדברים שיש מאחוריו הוא משהו שבכלל מדבר אליה או משהו שהיא בכלל מעניין אותה. ונשים שחיות פמיניזם כשרואות עצמם שוות ורואות עצמם גם שותפות למאבק של, של האחים שלהם. כאילו זה לא באמת משהו שהן צריכות לשבת וללמוד אותו או לנסח אותו, הן פשוט חיות את זה. והן עושות את זה בכל כך הרבה דרכים מבלי... מבלי לעשות על זה סטיקרים ומבלי לנסח את זה בתיאוריות מסובכות.
אוקיי, זה נשמע ככה שזה נושא שהוא ממש קרוב לליבך. אנחנו נעבור כרגע לישראל. איך הפמיניזם בישראל נראה? איזה אתגרים יש לו?
וואו, יש לו המון אתגרים. אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים שלו זה להבין שמאבק של אי שוויון זה כמו שהתנועה לביטול העבדות הגדירה, ששוויון הוא לכולם. ושוויינו לכולם, ולא גם בכל התחומים, הוא גם בכלכלי-חברתי, הוא גם באזרחי, הוא גם במשפטי, ובתוך זה יש קבוצות שסבלות ממנו יותר, מהאי שוויין הזה. והתפקיד של כל אחד מאיתנו זה לראות איפה הוא יכול לעזור למי שנמצא במצב קצת יותר קשה ממנו, ולהיות סולידריים. לא לפחד מסולידריות, כי סולידריות היא לא... היא לא אומרת שבגלל שאני עוזר למישהו, אז המאבק שאני אתחק את הידה, ההפך. אני חושבת שיש בזה המון כוח, והרבה יכולת לקדם באופן כללי את החברה, וליצור פה חברה שהיא יותר שוויונית וטובה לכולם. כי בסופו של דבר, זה, כמו שאמרתי קודם, זה מופע של אותו קלקול, זה לא, אי אפשר להפריד את זה, להגיד, טוב, זו מיזוגניה, וזו גזענות כלפי שחורים, וזה כלפי פליטים. זה פשוט מופע של אותה מערכת הפעלה, וכאילו... במקום לריב על פירורים, אז אני חושבת שדווקא אנחנו כפמיניסטיות צריכות להיות גם במאבקים שהם כלכליים חברתיים.
את מגדירה את עצמך כפמיניסטית?
כן.
חד משמעית.
מבחינתי, כן. כאילו מבחינתי פמיניזם זה שוויון וחופש, אז אתה צריך להיות שם בכל מאבק, אם זה גבעת עמל, ואם זה נחל האסי, ואם זה עוולות שקורות... במרכזים של נוער בסיכון, כאילו, זה הכל אותו מופע. זה לא רק צעדות מסוימות, וזה לא... כי אני לא רואה את זה תחביב, אני רואה את זה באמת משהו שכאילו רלוונטי לכם שלנו בהרבה מובנים, וזה לא רק הזירה הקטנה הזאת של... על מה שנמצא לי מול העיניים ומה שכואב לי עכשיו.
אז איזה טיפים את יכולה ככה לתת? אפילו טיפ אחד למי ששומע אותך ואומר, אוקיי, לקחתי, אני רוצה לעשות את זה. או רוצה.
חוץ מלעקוב אחרי פוליטיקלי קורט. ולהקשיב לך. אני אומרת, קודם כל ללמוד את ההיסטוריה של המאבקים האלה, ולהבין שהזירות המרכזיות הן גם התקשורת וגם מערכת המשפט. ושסולידריות זה משהו הכרחי כדי שדברים ישתנו וישתפרו עבור כל כך הרבה קהילות שיקחות את השינוי הזה.
רחל גיל יוסף, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אפריקן, חזרנו. שוב פעם מיני סערה ברשתות, אחרי שכוכבת טיק טוק מתקבלת לנבחרת סטפס אירית מקצועית, אחרי שסרטון שלה הופך ויראלי. בין הטענות שהיא ככה קיבלה, נאמר לה ששחורים פשוט לא רוקדים סטפס, והיא גוזלת מקום של מישהו אחר. עוד נאמר שהמקור לריקוד הזה מגיע בכלל מאירלנד, אז כדי לא לבלבל את הציבור, פנינו למיכאל ישראל סתם, רקדנית יוצרת, כוריאוגרפית בתחום הסטפס, עם ותק של מעל 30 שנים, שתוכל לשפוך אור על הסוגיה. אהלן, מיכל.
היי, היי, אורטל.
שלום, תודה רבה. אז קודם כל, בואי נבין, מה המקור של הסטפס?
אוקיי, אני ככה פתחתי ספר היום שיש לי אותו המון המון שנים, והיה כתוב שם משפט ראשון שהסטפ, טפ באנגלית, טפ, זה אומנות אמריקאית, וזה היה רשום שם כעובדה. ואז חקרתי קצת יותר בכל מיני דוקיומנטריז וכל מיני דברים שאפשר למצוא ביוטיוב, עם מאסטרים גם מארצות הברית וגם מאירופה. אז קודם כל, המילה טאפ כן הומצאה בקור היתוך הזה בארצות הברית, ובעצם מה שבא מאירלנד נקרא ג'יג, אייריש ג'יג, מה שמייקל פלטלי עושה וכל הסגנון הזה שהוא משהו אחר. מה שקרה זה בעצם, בחקירה שלי אני רוקדת המון המון שנים, גם עם קהילת העבריים מדימונה, שהם כידוע לך מארצות הברית, והאבות אבותיהם כן היו בתקופת העבדות, והם לכן גם עזבו את ארצות הברית וחיפשו את המקום איפה שהם יוכלו לתרום ולהיות שווים בין שווים. אז אני גם רוקט איתם ורואה את ההבדל פשוט בטכניקה. מה שקורה, עבדים שהובאו לאמריקה מאפריקה בצורה מאוד מאוד אכזרית, נמכרו וכולם מכירים את הסיפור, נלקחו מהם הטופים שלהם. עכשיו, כשהם הגיעו לארצות הברית, באפריקה, ואני גם רוקדת ריקוד אפריקאי, הכל מקושר לתקפים של החיים, לידה, נישואין, קציר, זה חלק מהחיים. זה לא משהו שלומדים בשביל להופיע על הבמה, זה חלק מהחגים שלהם, מהטקסי מעבר שלהם, הכל. עכשיו, הם לא הפסיקו לעשות את זה, כי זה החיים שלהם היה, וזה גם מה שעזר להם אז ככה להתגבש, ולעדיין לשמור על המסורת הקהילתית שלהם, אבל לקחו להם את התופים, כי הם חששו שהם יעוררו מרד יחד עם זה, או התאגדו ביחד, ואז מה שנשאר להם זה בעצם את הגוף שלהם. הם יכלו לתופף עם הרגליים, עדיין בלי נעלסת, על האדמה, את המקצבים מהבית, מהקונטיננט, מאפריקה, וטיפוף גוף וקצת להזיז, אבל הם מאוד מאוד גם הקפידו, וזה מעניין, שלא ידעתי את זה, קודם הם מאוד הקפידו שהגוף לא יזוז גם יותר מדי כמו באפריקה, כדי שלא יחשבו שזה איזה סוג של הבעת שמחה.
וואו.
כי הם עדיין היו, כן, אבל כל הצעדים היו ממש לתוך האדמה, ממש הכל היה עם רגל, כף רגל שטוחה, וכל המקצבים היו כמו על תוף אבל על האדמה. ובטיפוף אפריקאי יש שלושה צלילים בלבד. הסטפס היום, אתם יודעים, זה אלפי צעדים. עכשיו, אז זה מה שהיה שם. במקביל, הגיעו ההגירה הגדולה מאנגליה, והם הביאו משרתים גם כן שישרתו אותם בקולוניות האנגליות, והאנשים האלה הם היו מפשוטי העם, ודווקא פשוטי העם הביאו מהטקסיות גם מהבית שלהם. זאת אומרת, הסטפס האירי התפתח דווקא במכרות. לא תאמיני, הקלוגס מהעת זה לא היה כדי שישמעו אותה או משהו כזה, זה היה פשוט להגן עליהם כשהם עבדו במכרות מהכל המכונות, שיהיה משהו גדול שיגן עליהם, על הרגל שלהם. ואז כשהם יצאו להפסקות היה להם מאוד מאוד קר, והם ככה התחילו לקפוץ ככה לחמם את עצמם, וככה זה התחיל להתפתח. זאת אומרת, אני ממש מבינה שמשני הכיוונים, גם אירלנד ואנגליה וגם ארצות הברית, זה התחיל מפשוטי העם, מהכי הכי הכי מהרחוב, מהמציאות הקשה, לא מאיזה סטודיו ואת יודעת, משהו מתועד באינטרנט וכולי, כמובן.
לא סרטון טיק טוק, את אומרת.
כן, כן. אז, ושתי התרבויות האלה נפגשו בארצות הברית, בדיוק עם התפתחות המהפכה התעשייתית, אז הם גם הושפעו מכל הקצב של העיר והבניינים והגודלים, ואז זה התחיל, זה היה ממש קור היתוך גם למאגרים בניו יורק אז, וגם לסגנונות השונים. אז אפשר להגיד שהסטפ זה קור היתוך, אבל...
כאילו, את אומרת שבעצם ברחוב האמריקאי, במפגש הזה, נוצר החיבור המעניין הזה, ולא הייתה איזושהי, כאילו, לא היה איזשהם קונפליקטים בין שתי הקבוצות השונות?
אני ממש מבינה את השאלה שלך. אני רק רוצה לחזור רגע. גרגורי היינס, שהוא שחקן מפורסם ורקדן סטפס מאוד מוכר, שעשה המון לעולם של הסטפס, הוא אמר, הסטפס זה הכל עניין של לגנוב each other steps, לגנוב צעדים אחד מהשני. אבל הוא אמר את זה בקטע טוב, הוא גם אמר, לא אכפת לי אם אומרים שהסטפס זה לא אמריקאים, הסטפס זה אירים, הסטפס... דרך אגב, סטפס זה מילה שעוברתה, אני לא בדיוק בטוחה לידי מי, אבל זה לא קיים בשום מקום בעולם, זה כמו שבצרפת אומרים קלקט, ככה קוראים לזה. אבל המילה היא טאפ דנס, והוא אמר, לא אכפת לי מי אומר שהוא המקור. אני אוהבת כל רקדני הסטפ, זה אומנות בפני עצמה. והאומנות של דווקא בארצות הברית, האומנות של הסטפ השפיעה מאוד על אומנות המוזיקת הג'אז. ומתופפים היו לוקחים מהרקדני סטפ מקצבים, מעתיקים מהם, זה לא היה הפוך. וכן, זה יצא ככה מתוך ה... אם דיברנו קודם גם בשיחה המקדימה על המינסטרל שואוז ועל וודוויל, הייתה תקופה שהסטפס, האומנות הזאת, יצאה מהשדות כותנה ומהרחוב והגיעה לבמות מול קהל, בהתחלה ברובו כמובן משלם הכרטיסים, קהל לבן. וזאת הייתה תקופה מאוד גזענית, עוד לא השתחררו לגמרי מעבדות, או לפחות מדפוסי החשיבה גם, אלא אנחנו נעלים יותר והם העבדים. עכשיו, בעצם רקדנים לבנים צבעו את הפנים שלהם במשחה שחורה כזאת, קראו לזה בלק פייס, למשחה, קראו בלק פייס.
זה השם של המשחה, מעניין.
כן. וגם השם של הסגנון, ריקוד. כי אתה צבעת את ה... הם רצו, זה עניין אותם מאוד, זה ריגש אותם כל האומנות הזאת, והם רצו גם. אז הם שמו משחה שחורה על הפנים, ועל השפתיים פס לבן. שמו כובע ומעיל כזה, קוראים לזה טייל קוט, עם זנב ארוך שחור. הם ממש המציאו את הדמות הזאת, שהיא חצי קריקטוריסטית, ומאוד מאוד... את יודעת, זה ממש כמו משהו שמאפיינת אותו, ומאוד סטריאוטיפי ומעליב. כאילו, כי הם אמרו, אוקיי, והכל היה נורא נורא קומדיה, ואיך הם נופלים, ואיך הם, זה גם האומנות, אבל, וחשוב להגיד שמאוחר יותר גם השחקנים השחורים והרקדנים השחורים, צבעו את הפנים שלהם בשחור, מהסיבה שזה, א', זה הביא להם עבודה.
וואו.
וגם זה גרם לקהל להרגיש נוח, כאילו זה רק מסכה, אין לכם ממה לחשוש.
זה די אירוני שהם צבעו את הפנים בשחור.
לגמרי. ובאמת היה רקדן אחד שעלה וצבע את הפנים שלו בשחור. הוא היה שחור, וצבע את הפנים שלו בשחור, וככה הוא הגיע לברודווי. זאת אומרת, ככה הוא פתח דרך לשחורים, להגיע להופעות הגדולות
בברודווי. טקטיקה מאוד מעניינת, אפשר להגיד, אבל טקטיקה שהצליחה בסופו של דבר להביא אותו. אז מה המקור של הסטפס? המקור של הסטפס בעצם הוא באמריקה, הוא באירלנד?
אז לפי מה שאני יודעת, אבל אני לא מהריקוד האירי, אני מכירה, אבל לא, אני למדתי סטפס, המאסטרים הגדולים, של הסטפס, ההופרס, מה שנקרא, הם מארצות הברית. בעצם מה שקרה זה שבהתחלה הם רקדו יחפים. ואז באיזשהו שלב התחיל פיוז'ן של שני הסגנונות ב-1800 בערך, והריקוד עבר לאולמות ריקוד, דאנס הול, ואז הם עברו לנעליים, כמו אנחנו שאנחנו מכירים את הנעל השחור לבן הגברי, אבל היה לזה סוליה מעץ, וזה נתן לקהל אפשרות לשמוע את המקצב גם כן.
אז בעצם הסטפס עבר מהרחוב לאולמות, כמו שאת אומרת.
בדיוק, ובערך, בסביבות 1900, לראשונה הופיעה הסוליה המופרדת, שעליה יש את הברזלים, כמו שנקרא פרסות, כזה. כדי שהקהל יוכל גם לשמוע את זה. כי עד אז הם רקדו לעצמם, זה לא היה משנה להם, הסאונד וכו'. ואז התחילו המופעים הגדולים, שזיגפילד שם 50 רקדניות סטפס יחד על הבמה, אבל מאוד מאוד מסחרי כזה. לא דרך לביטוי.
זה פגע ב, לדעתך בסטפס?
הפריצה לברודווי, אני חושבת שזה איבה חשיפה, שאחר כך, כי דווקא הסטפס על ברודווי לא היה בהכרח שחור. כן, הביאו רקדנים לבנים, ובעצם דאגו שבכל מופע יהיה איזה אקט. אקט זה נניח האחים ניקולס, נניח איזשהו מישהו שהוא יוצא דופן גם עם כל הביג בנד, להביא אותו לתת אקט, אבל לא נתנו להם מופע שלם, כמו שהיום יש בברודווי, עם סביון גלובר, זה ששמענו בהתחלה, הוא זכה בטוני על המופע שלו, Bringing the Funk, Bringing the Noise, הוא מביא את כל ההיסטוריה של השחורים בארצות הברית דרך הסטפס לבמה. אז בעצם,
אז אפשר לומר שהסטפס עצמו עבר איזושהי אבולוציה מעניינת, מהרחוב לברודווי, וברודווי ככה איזשהו חידוש מעניין שגם נוגע בשחורות. מיכאל ישראל סתם, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
כיף, תודה לך.
עכשיו, Head Start לספר דגו רץ עכשיו ברשתות החברתיות. עיתוני הספורט ועורך עסקי הספורט בכלכליסט אוריאל דסקל כתב את הספר דגו, שבו תיעוד של הסלב האתיופי הראשון, הכדורגלן הישראלי הראשון עם מוצא אתיופי, שמשום מה לא זכה לכבוד הראוי לו. עכשיו הם נמצאים בעיצומו של מסע גיוס כספים אינטרנטי, מתמודדים עם אתגרים לא מעטים, ומאמינים שהספר הזה עוד יגיע לנטפליקס. שלום אוריאל.
שלום רב.
שלום. אז למי שלא מכיר, מה בעצם הסיפור של ברוך דגו? מאיפה הוא מגיע?
הסיפור של ברוך דגו מתחיל באתיופיה. הוא מגיע לישראל בגיל 5, שנות ה-80, ואז הוא בעצם הופך לכדורגלן. על מה שנקרא, הוא התחיל לשחק כדורגל באתיופיה, עבר לישראל, הכדורגל היה החיבור שלו למקומיים, לישראלים לבנים, והוא הופך לכוכב בגיל מאוד צעיר. כבר בגיל 16 הוא משחק בקבוצה הבוגרת של עירוני אשדוד, ששיחקה בליגה הבחירה בזמנו, ואז מתחילה הרפתקה די, בוא נגיד שזה, בוא נקרא לזה רכבת הרים, מטלטלת, של שיאים אדירים ושפלים נוראים, וזה סיפור על ניצול, זה סיפור על הצלחה, זה סיפור על כישלון, זה סיפור עמוס, עמוס במלא סיפורים קטנים, ויש שם מן הסתם הרבה מאוד קשר למוצא שלו, המוצא האפריקאי, אתיופי שלו, ואחת מהסיבות הגדולות לכך שרציתי לכתוב את הסיפור הזה, זה בגלל העניין הרב שיש בו, העניין האתני, העניין הלאומי, ומן הסתם גם עניין הכדורגל.
זהו, אני באמת זוכרת כילדה שאומנם לא כל כך הייתה מתמצאת בעולם הספורט, אני זוכרת את השם הזה ככה, כאילו מאוד מאוד מוכר בחיים שלי בתור ילדה. מה הקשיים שהיו לו בתור מהגר לישראל? מה בעצם קורה נניח עם המשפחה שלו?
כן, קודם כל זה יפה שאת זוכרת, וגם רבים אחרים זוכרים את השם של דגו, בגלל שבעצם הוא היה יוצא אתיופיה הראשון בישראל שהיה מוכר, שהיה מפורסם. הוא התפרסם בזכות הכדורגל האדיר שהוא שיחק, אבל גם אחר כך בגלל כל מיני סיפורים שקשורים למה שנקרא האב המאמץ שלו, איש שנקרא דוד תשובה. עכשיו תשובה, בוא נגיד שהוא ניצל קצת את הנאיביות וחוסר הידע וחוסר התמיכה שהמשפחה של דגו סבלה ממנו, ובעצם ככה הוא גם הצליח להרוויח הרבה מאוד כסף מדגו ומהקריירה של דגו. דגו הוא היה אחד מהשחקנים, הוא עדיין אחד מהשחקנים הצעירים, כלומר הקטינים היקרים ביותר שהועברו בכדורגל הישראלי, והמשפחה שלו וגם דגו עצמו לא כל כך ראו כסף מזה, הרבה בגלל שהיה מה שנקרא מישהו שינצל אותם. וזה גם כן חלק מהסיפור, בגלל שבעצם כשדגו הגיע לישראל זה היה סוג של לא נעים עבורו לבקש מההורים שלו שישלמו על החוג שלו בכדורגל, שישלמו על הליגה, שיקנו לו נעלי ספורט. הם עצמם לא חשבו שאפשר לעשות קריירה מכדורגל, כי מה זה קריירה מכדורגל? זה לא רציני. ובאמת הוא גם מבחינתו לא היה לו נעים בכלל, אתה יודע, לחשוב על עצמו ככדורגלן, למרות שזה הדבר שהוא הכי אהב בעולם. וזה חלק מהקשיים שלו באמת כיוצא אתיופיה. העובדה הזאת, העניין הזה של הקריירה, העניין הכספי, והעניין שלא היה באמת שם את התמיכה שהייתה צריכה להיות מתוך עולם הכדורגל, או חברים וכו'.
איך החברה הישראלית באמת תופסת אותו בשנים האלה?
תראה, הסיפור הכי מפורסם בקשר בעצם למוצא האתני שלו הגיע אחרי שהוא בעצם מגיע לאחד מהשיאים שלו ככדורגלן. הוא כובש שערים, את השערים הראשונים של מכבי תל אביב בליגת האלופות. השערים אולי בין החשובים בהיסטוריה של מכבי תל אביב, והוא מקבל קללות מהקהל של מכבי תל אביב, קללות עם ניחוח מאוד מאוד גזעני מן הסתם, וזה כאילו הוא בסיס של הקריירה שלו, ובסיס של הקריירה הוא חווה אולי את השפל הכי גדול.
ואיך הוא מתמודד עם השפל הזה?
וזה בדיוק העניין, אני כותב על ההתמודדות הזאת, אני ישבתי ודיברתי איתו שעות על גבי שעות על ההתמודדות הזאת, התמודדות שהיא כמעט בלתי אפשרית ואולי חסרת תקדים, כי אני מסקר כדורגל עולמי כבר הרבה מאוד שנים, ואף לא שמעתי על מישהו שכובש שערים חשובים לקבוצה שלו וזוכה לקללות גזעניות.
ולא מהקבוצה היריבה, כן.
ולא מהקבוצה היריבה, כמובן, מה מהקבוצה שלו, כאילו, באמת, הוא שחקן, הוא נחשב ילד פלא, הוא התגבר על פציעות, והוא הוביל את הקבוצה לאליפות, והוא כובש שערים בליגת האלופות, ומכנים אותו בשמות גזענים שנועדו להקטין אותו, וזה באמת...
יש לי שאלה, אוריאל, אתה יכול להסביר את זה בעצם? אתה יכול להסביר את זה? למה זה קורה?
יש כמה הסברים. אחד מההסברים זה שהוא החליף בעצם את אבי נימני, בהרכב, אבי נימני היה המלך של מכבי תל אביב, ואנחנו גם דנים בזה ובכל הנושא הזה של קבוצה, ומה זה קבוצה, ומה זה כשיש מישהו שהוא אחד מעל הקבוצה, ואיך זה משפיע על כל מיני דברים. אז אנחנו דנים, אני מנסה בספר לתת קונטקסט כמה שיותר נרחב להצלחות, וגם לכישלונות שלו ושל הקבוצה שלו.
למה בעצם החלטת לעסוק בסיפור הזה?
בעיקרון, הוא פנה אליי. דגו פנה אליי, כתבתי משהו על בעיות נפשיות שיש לכדורגלנים, ובעיות נפשיות ובעיות נפשיות שמשפיעות בעיקר על כדורגלנים. היום זה טיפה, דיון טיפה יותר נרחב בזה, אבל זה היה לפני 4 שנים, ולא היה כל כך הרבה שיח על זה. הוא פנה אליי, דיברנו, והגענו למסקנה שצריך לכתוב מזה ספר, כי באמת הסיפור פה הוא סיפור מדהים, זה סיפור סיפור, מה שנקרא.
אפשר להגיד שזה גם חוצה, אתה יודע, את עולם הספורט, זה איזשהו אישיו שקורה לאנשים שהם מקבוצת מיעוט, שנמצאים בצמתים האלה.
כן, זה בהחלט לא ספר על כדורגלן. זה ספר על בן אדם שמשחק כדורגל, ובן אדם מאוד מיוחד, ובן אדם שחווה סיפורים שרבים לא יחוו, ולכן זה שווה ספר.
איזה קושי היה לכם בדרך לגיוס הכספים?
אנחנו עכשיו בגיוס המונים, אנחנו לקראת החצי של הגיוס, יש עוד 70 יום, ואנחנו צריכים בערך עוד 50,000 שקל. הגיוס קשה בגלל שההוצאות, כשהגעתי להם עם הסיפור הזה, ההוצאות חשבו שאני כותב על כדורגלן אתיופי שעבר את העשי שלו. זה בעצם מה שאמרו לי. מה בכלל אתה? כן, מה אתה בכלל כותב על זה? ומה, כאילו, הוא לא סופרסטאר, אין לו איזשהו כוח כלכלי, הוא לא שם חם ב יודעת, בתרבות כרגע, ולכן היה מאוד קשה לגייס הוצאה שתוציא, שתממן את הספר הזה, ולכן אני באמת ניגשתי להמונים בשביל שיעשו את זה, כי אני מאמין שהשקעה שיש בה החזר ספר במחיר זול יחסית, היא השקעה טובה, השקעה טובה בתרבות הספורט, בספרות ישראלית.
ומה לגבי מפורסמים מקרב הקהילה? יש אנשים שמסייעים ככה להפצת הסיפור? איפה זה עומד מבחינתם?
ציפיתי לי יותר, אבל אני יכול, יש כמה שעזרו ויש הרבה שלא כל כך עזרו. הייתי מצפה כאילו לתמיכה יותר נרחבת מהקהילה בסיפור הזה ובגיוס הכספים הזה, אבל לא תמיד מקבלים את מה שמצפים. אני מקווה באמת, בסופו של דבר הסיפור הוא סיפור מאוד חזק, ואני בטוח שהרבה מאוד אנשים מהעדה האתיופית יוכלו להזדהות איתו,
ואני גם חושב,
לא רק, אבל אם אנחנו מדברים רק על העדה, אז אני בטוח שהרבה יכולים להזדהות איתו. אני יודע בוודאות גם על אנשים שהם עולים, והם בני מהגרים בישראל שיכולים להזדהות איתו ומזדהים איתו, אבל זה באמת, זה סיפור אנושי מאוד, על בן אדם שהוא אנושי מאוד, וזה פשוט, שוב, זה סיפור טוב, בגלל זה אני גם חושב שנטפליקס צריכה לרכוש את הזכויות לספר הזה, כי זה באמת...
נטפליקס, אם אתם שומעים אותנו.
כן, שומעים נטפליקס, לא, אבל זה באמת סיפור לסדרה, זה סיפור לספר, כי
אז סקרנת...
זה באמת הוא חווה הכל. והסיפור זה הדבר הכי חשוב בתוכן, כשאנחנו רואים. אם מישהו, זה לא קשור לאיך אתה מספר את הסיפור, אם הסיפור הוא טוב, אז הסיפור הוא טוב, ואפשר להתפרע עם איך מספרים אותו, אבל אם הסיפור הוא טוב, זה החומר גלם שממנו אתה יכול לייצר ספר טוב. ובעיניי הסיפור פה פשוט מעולה, זה סיפור מעולה.
עיתונאי הספורט ועורך עסקי הספורט בכלכליסט, אוריאל דסקל, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה לכם על החשיפה, תודה רבה.
אפריקן, חזרנו, ועכשיו בוא נדבר על אלבום מועלם של הרכב אליקו בס, שיושק במופע מיוחד בתל אביב ממש היום. מועלם משמעו בערבית מורה, ובמקרה או לא, אליקו בס הוא מורה שמלמד תלמידים מוזיקה בראשון לציון. הוא נגן בס ויוצר בן 28, והוא עשה מסע מאוד מיוחד מסביב לעולם, נחשף ולמד על סגנונות מוזיקה שונים, וייצר להם פרשנות חדשה בין מזרח תיכון לאפריקה. אז בלי יותר מדי הקדמות, אליקו בס, שלום לך.
שלום, שלום.
קודם כל, מזל טוב על המופע.
תודה רבה.
בשמחה. כמה זמן אתה עובד על האלבום?
על האלבום הנוכחי, שזה בעצם האלבום השני שלנו, עבדתי בעצם אפשר להגיד 3 שנים. ממש כאילו איך שיצא האלבום הראשון שלנו ב-2018, אפילו חלק מהקטעים עוד היו כתובים אז, ומאז אני עובד על האלבום הזה בעצם.
כמה חברים אתם בהרכב? באיזה כלים מוזיקליים יש לכם?
בהרכב, כרגע בהופעות אנחנו 5 חברי הרכב, שיש לנו אותי שאני על בס וגימברי, שזה בס מרוקאי. יש לנו את נועם נגר על גיטרה חשמלית ושירה, איתה מרפנה על טופים, טל אייל על פריקשן, כלי הקשה, ואת אביתר מורד על עוד וכינור. ויש לנו גם ככה נגנים שמתחלפים וחבר'ה ש... נגנים נוספים שעזרו לנו בהקלטת אלבום, אם זה אושר אבוטבול על סקסופון וגיל שרווי על פסנתר וקלידים, אם זה רונן פליסיאן שגם הקליט אצלנו כלי הקשה, אבנר רשף על כינור, ובאמת הרשימה לא נגמרת.
המון כלים מוזיקליים. בוא תספר לנו על, על הגילוי המוזיקלי בטיולים שלך.
כן, אז האמת היא באמת מה שככה מגניב באלבום הזה, שטיפה חזרתי כזה לשורשים ועשיתי איזה מיקס כזה בתרבויות, גם חזרתי לשורשים מבית אבא שלי, מעיראק, ככה חזרתי כזה לניגונים היותר ערביים, אוריינטליים, ככה למה שאני מכיר מהבית, ושילבתי את זה בתוך כל מה שאני מכיר מהטיולים והחוויות שצברתי בחיים, אם זה טיולים באתיופיה ובהודו, וכל מיני סגנונות מוזיקה שככה העיפו לי את המוח, ואמרתי אני כאילו חייב ללמוד, חייב להבין מה קורה פה, מה קורה פה, ואיכשהו באמת יצא מיקס כזה של קיבוץ גלויות, אני חושב, באלבום הזה.
מדהים. אז אתה, אליקו, אתה מורה, מועלם. עד כמה בעצם...
ככה יצא.
ככה יצא. עד כמה יש חיבור מצד התלמידים שלך עם מוזיקה שורשית, אותנטית, זה משהו שקיים?
האמת היא שזה נורא משתנה. אני עובד גם עם ילדים ממש בבית ספר יסודי, שאני יכול להגיד ששם כאילו איתם הם פחות מרגישים את החיבור הזה, הם באמת יותר שומעים מוזיקת פופ, וגם אם הם שומעים משהו מהבית, אני חושב שהם בגיל כזה שהם בני 10, הם לא בדיוק יודעים כזה מה להגיד איתו, כאילו איך לא יודעים איך להסביר את מה שהם חווים, אני חושב עדיין, ואני עובד גם הרבה פעמים עם תיכוניסטים, בהנחת הרכבים, ופתאום שאני מביא להם איזה יצירה כזאת שהיא טיפה יותר מסורתית או עממית, אז פתאום מעיף להם את השכל, הם כאילו מרגישים שיש פה משהו כזה, כאילו, בהשמעה הראשונה הם כאילו אומרים כזה, לא, וזה, מה עכשיו, כאילו, מה זה קשור, אבל פתאום כאילו שהם עובדים על זה, וזה, הם פתאום מרגישים את העומק של הדבר הזה בעצם.
מהמם. איזה תגובות היו לאלבום שלך?
האמת שקיבלתי תגובות ממש מרגשות, של כזה, קיבלתי תגובות של איך מזגתי כל כך הרבה סגנונות, וזה נשמע טוב. זה נשמע מדהים ונכון, קיבלתי הרבה תגובות על זה, הרבה תגובות על הסאונד, על כל מה שכזה סביב זה, באמת של השילוב של הסגנונות, של התרבויות.
ושאלת סיום, אתה תוכל לתת לנו פרטים על המופע, איפה אנחנו שומעים אתכם?
כן, אז אליקו בס, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, פייסבוק, אינסטגרם, ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, באמת איפה שאתם צורכים מוזיקה, אליקו בס, האלבום השני והחדש שלנו, כמו שאמרנו, נקרא מועלם, מוזמנים לשמוע, ואנחנו ממש היום מגיעים ללבונטין 7, ממש עוד מעט, בשעה 10 תהיה פתיחת דלתות, ואנחנו נחגוג במופע שקה מטורף, האלבום החדש.
יס, אז אליקו בס.
מוזמנים לעקוב, ישר אחרי זה גם פורסם כבר סיבוב הופעות חדש של האלבום בכל הארץ, אז מוזמנים לעקוב מי שלא מספיק להיום.
יאללה, אז בין מזרח תיכון לאפריקה, אליקו בס, תודה רבה לך והמון בהצלחה.
תודה, תודה.
ובזאת נסיים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני רוצה להודות לכל המרואיינים והמרואיינות שהיו לנו היום, למפיקה, טל ניסן, לטכנאי משה מושקוביץ ולעורך אלעד ברנוי. אני רות אלמוגוס. אתם ואתם יכולים ויכולות להזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5-6 בתדר 104.9 FM או 105.1 FM, וכמובן אפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן ולעקוב אחרינו בפייסבוק באפריקן. אנחנו נסיים עם השיר עושה שלום במרומיו ששר אברה רדה ומופיע באלבום מועלם. שיהיה לנו חג שמח ועד הפעם הבאה.